אנחנו אם כן בפרק כ"ט, פרק כ"ט בספר תפארת ישראל, המשך לימוד פרשת מתן תורה. בפרשת מתן תורה יש פסוק מיוחד במינו, נעשה ונשמע. עכשיו השאלה היא, איפה הפסוק הזה? באיזה פרשה נמצא הפסוק נעשה ונשמע? פרשת משפטים, יפה מאוד, ולא בפרשת יתרו. בוקר טוב לרב, נשמח אם הרב ייתן התייחסות קצרה לאירועי היום בארצות הברית, זה טוב או רע ליהודים?
לבדוק באינטרנט.
לא, הוא שואל האם זה טוב או רע ליהודים שברק אובמה נבחר. לומר לכם את האמת, אני יש לי בכלל מחלה כללית כזאת של אופטימיות כרונית. זאת אומרת, כל מאורע הוא חיובי בסופו של דבר. מה זה מסמן? זה מסמן את סיום ההגמוניה האמריקאית על העולם, וכניסתנו לעולם חדש, שבו הסינים והרוסים והערבים הם אלה שיקבעו את סדר היום. וזהו, תחשבו לבד מה זה אומר. טוב, והיענו, אז עכשיו אם כן אנחנו חוזרים לנושא של נעשה ונשמע. כתוב בפרשת משפטים ולא בפרשת יתרו. והדבר הזה הוא תמוע. מה המשמעות שלו? בואו נקרא. ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. ובפרשת משפטים ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אז קודם כל צריך להבין מה פירוש הביטוי השני, נעשה ונשמע, לפי פשוטו. אנשים חושבים בטעות שנעשה ונשמע הכוונה היה טיפש. זה טוב להיות טיפש, לא צריך לחשוב שום דבר, תעשה כי ככה זה, ואתה תבין רק אחרי שתעשה. אבל זה לא מה שכתוב. כל אשר דיבר השם, ושמענו, נעשה ונשמע עוד פעם. כלומר, מה שכבר התחלנו להבין, מה שכבר שמענו, אנחנו נעשה כדי לשמוע אותו עוד יותר טוב. אבל זה לא שלא קדמה לזה שמיעה ראשונה. גם למה זה דחוק הפירוש הזה? זה הפשט. אני לא מנסה, רגע, אני רוצה להבין אותך. מה דחוק באמירה שכל אשר דיבר השם, פירוש הדבר, דבר ששמענו? איך אני יודע שהשם דיבר?
כתוב בפירוש נעשה ונשמע.
סליחה, כתוב בפירוש, אני מבקש לא לזייף את הפסוק. כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. עכשיו אני שואל אותך שאלה על החלק הראשון של הפסוק, לפני נעשה ונשמע. כל אשר דיבר השם, איך אני יודע שהשם דיבר? הם קראו את מה שהם אומרים? אז זה לא היה כתוב כשהם אמרו את זה. כל אשר דיבר השם, הם אמרו כל אשר דיבר השם. הם קראו את המילים האלה? אז אני שואל אותך, כשהם אמרו כל אשר דיבר השם, איך הם ידעו שהשם דיבר? איך הם ידעו שהוא דיבר? כן שמעו, יפה, אז למה זה דחוק? אז אני אמרתי, כל אשר דיבר השם, כלומר שמענו, עכשיו נעשה ונשמע עוד פעם.
יש לנו גם את המדרשים, כן? שקיבלו שכר על זה, שאפילו לא שמעו ולא צובו, קודם כל ישר על הסף קיבלו.
רגע. אתה טוען שיש מדרשים שאומרים שהם קיבלו שכר על זה, שאף על פי שלא שמעו, קיבלו. אין מדרשים כאלה. אין מדרש. מה יש? זה מה שאנחנו נדמד כאן במערל, אבל לא כמו שאתה מצטט. מצטער. וחוץ מזה נגלה לך סוד. כדי להבין את המדרש, צריך להבין קודם כל את הפסוק. אז קודם כל מה כתוב? כתוב כל אשר דיבר השם, כלומר שמענו. נעשה ונשמע. זה דבר אחד. עכשיו, צריך להבין מה המשמעות של הקדמת נעשה לנשמע. זה דבר עמוק מאוד. צריך לברר מה זה. דבר נוסף, הפסוק שבפרשת יתרו, כל אשר דיבר השם נעשה, המהר"ל קצת מדלג עליו. אבל מצד האמת, הפסוק שבפרשת יתרו יש לו משמעות הפוכה מהפסוק שבפרשת משפטים. בפרשת יתרו, כשהם אמרו כל אשר דיבר השם נעשה, לפי מה שהוכחנו מהמפרשים, וגם מפשט הפסוקים, זה היה ביטוי של חוסר אמון, שהם לא רצו להאמין למשה, ולכן הם אמרו כל אשר דיבר השם, ולא מה שאתה אומר, נעשה. אז ולכן היה צריך שתהיה ההתגלות הישירה במעמד הר סיני, כדי להשיב על דבריהם. בסדר, זה לגבי הפסוק בפרשת יתרו. אבל המהר"ל מעדיף לדלג ישירות אל הפסוק בפרשת משפטים, משום שהוא היותר מרכזי במסורת היהודית ובתודעה שלנו. הבה נקרא בפנים. כאן הוא מביא סוגיה ארוכה במסכת שבת, בפרק רבי עקיבא, דרש רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו 60 ריבו של מלאכי השרת, וכל אחד ואחד קשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. כלומר, כל אחד מישראל היו לו פתאום שני כתרים בראשו. וכיוון שחטאו ישראל, ירדו 120 ריבו של מלאכי חבלה ופרקום. כלומר, מלאך פירק את הנעשה, מלאך אחר פירק את הכתר של נשמע. שנאמר, והתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב. אמר רב חמה בר חנינה, בחורב טענו, ובחורב פרקו. דכתיב, והתנצלו את עדים. אמר רבי יוחנן, וכולן זכה משה ונטלן. כלומר, משה קיבל את כל המאה, כל המיליון 200,000 כתרים, לסמיך לה, ומשה, שהרי סמוך לזה, ומשה ייקח את האוהל. וגומר, ועתיד הקדוש ברוך הוא, להחזירן לנו, שנאמר, ופדויי השם ישובון, תודה רבה, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם. אז מה זה שמחת עולם על ראשם? זה הכתרים האלה שאיבדנו אחרי חטא העגל. אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצאה בת קול ואמרה, מי גילה לבני רז זה, שמלאכי השרת משתמשים בו? דכתיב, ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו, דברו ברישה, ברישה עושה והדר לשמוע. כלומר, ברכו השם מלאכיו, המלאכים, הם עושים ואחרי זה שומעים. אם כן, רואים שבני ישראל העתיקו מהמלאכים. אמר רבי חמה ברבי חנינה, מהי דכתיב כתפוח בעצי היער? למה נמשלו ישראל לתפוח? לומר לך, מה התפוח פריו קודם לעליו, אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע. כן? מבחינה בוטנית צריך לברר את זה, אם זה נכון, שבעץ התפוח הפרי קודם לעלים. זה ודאי שזה לא נכון. אבל כשהפרי, כלומר, העלים נושרים מאוד מהר, ואז כשהפרי מופיע, זה נראה שהוא קודם לעלים שבאים אחר כך. כן, הוא מינה.
אפשר לשאול שאלה?
אתה יכול לשאול מיליון שאלות. מה שאלתך? אתה שואל, מלאכי השרת ששאלו מי גילה רז זה לבני, היו צריכים להגיד מי גילה רז זה לבניו. אתה צודק, אם באמת זה היה מלאכי השרת שאמרו מי גילה רז זה. אבל זה לא מה שכתוב. אז על יסוד זה כמו הרב שמלמד את פרשת שופטים. אז אחד בא ואומר, כבוד הרב, למה כתוב? לא, הרב אומר, למה כתוב שופטים ושוטרים ומלאכים תיתן לך? שופטים ושוטרים זה רבים. מלאכים צריך להיות מלך, לא מלאכים. ואז הוא נותן פלפול שלם על הדבר הזה, עד שבא תלמיד ואומר, אבל כבוד הרב, לא כתוב מלאכים. הוא אומר, גם זה תירוץ. טוב, ההוא מינה, המין הזה, דחזיה לרבה דקה מעיין בשמעתה, ראה את רבה שהיה מעיין בלימוד, ויתיב ויושב, ויתיב אצבעתה דידי תותי קרעה, והיו אצבעותיו מונחות תחת רגליו, וכמה יצבעו, וכמה בען אצבעתה דמה. היה משפשף אותם, והיו האצבעות שופעות דם. מרוב שהוא היה עסוק בלימוד, הוא לא שם לב שהאצבעות שלו מדממות. אמר לה, עמה פזיזה, עם פזיז, דקדמיתה פומה לאודנייכו, שהקדמתם את פיכם לאוזניכם. עקתם בפחזותה כמיתו, אתם עדיין בתוך הפזיזות הזאת. ברישה יבעו לכו למשמע, הייתם צריכים קודם כל לשמוע. אם מציתו, קבליתו. אם זה מוצחן בעיניכם, קבלו. ואם לא, לא, קבליתו. אם אתם לא יכולים לעמוד בזה, אל תקבלו. זה הטענה הנוצרית, כן? הטענה הנוצרית זה שהמצוות זה דבר רע. כן, הנוצרים חושבים שהקדוש ברוך הוא מפני חז וחלילה שנאתו לעם ישראל נתן להם מצוות. ככה הם אומרים. לכן אומרים, אתם קדמתם נעשה לנשמע, קיבלתם חתול בשק, אכלתם אותה, עכשיו יש לכם תרייג מצוות. אמר לה, ענה לו, ענן דסגינן בשלמותה, אנחנו שולחים בתמימות, כתיב בן, כתיב אצלנו, תומת ישרים תנחם. הנח, אינשה דסגיין בעלילותה, אתם שאתם הולכים בעלילות, כתיב בהו, בסלף בוגדים ישדם. עד כאן. כן, בבקשה, אבישי. למה הם אומרים שהמצוות זירה? הם אומרים, זה ראינו כמה פעמים במערל, המערל הביא את הטענה הזאת כמה פעמים, שאומרים שמכיוון שיש מצוות, תרייג מצוות, אז זה מוליד בהכרח תרייג עבירות. כי אי אפשר שהאדם לא יחטא. ואז יוצא שהמצווה היא הכשלה של האדם. אם אין חוק, גם אין עבירה. ככה הם אומרים. אתה אומר דבר יפה, שזה נשמע או ילדותי או טיפשי, כי אם אתה אומר, אם אין חוק, אין עבירה, אז בואו נוריד את כל הרמזורים, ואז ניתן לאנשים להיפגע בכביש, מה אכפת להם? נכון? עד כאן קושייתך. קושייתך היא קושייה מצוינת, אני מקבל אותה. לכן בזה דחינו את הנצרות. יפה, אשריך. האם יורדות 600 אלף נשמות ישראל בכל דור, ואין הבסיס לנשמת כל דור? ואם כן, למה סופרים רק את הגברים? יש 60 ריבוע שורשי נשמות, וזה כולל את כל הנשמות למיליוניהם, נשים וטף, הכל כלול ב-60 ריבוע האלה. כן.
מה אנחנו לומדים?
אנחנו פשוט נשמות מפוצלות. כן.
מה אנחנו לומדים איזה שמלכי השרף שירדו לה, נשים את הכתרים
בבני
ישראל, ירדו 60,
ומלכי
חבלה,
היו
צריכים פי 2 בשביל
שירדו. יפה, אתה אומר, כשמורידים את הכתרים זה 600 אלף. כשמורידים אותם, 1,200,000. מה קרה? כי זה יותר קשה להוריד מאשר להניח. זה כואב הלב כזה. צריך יותר כוח אדם, או כוח מלאך יותר נכון. זה עולם הפירוד כבר. כן.
לכאורה בשאלה בעניין, לא יודע, מגבולות הכלבים, לכאורה כמה שהגבולות שלי יותר רחבים, אני יכול לקבל יותר נשים לתוכי. לא שאני יכול לקבל זה שאנחנו רוצים לדחוק את הנצרות, אבל שהכללים שלי יותר רחבים, באמת יכול להכיל יותר המון אדם, ושיהיו פחות אנשים דחויים.
אני לא הבנתי את השאלה שלך בכלל. כן. אתה יכול להסביר לי? על מה אתה מקשה? אתה מקשה על דבריו, על דבריי, על מה? אתה מקשה על דברי אבישי, מה הקושיה שלך? אבישי אמר, אולי אני אזכיר מה הוא אמר. הוא אמר זה טיפשי לומר שצריך לבטל את החוק כדי שלא תהיה עבירה, כי החוק יש לו תועלת. עד כאן קושייתו, על הנצרות. אז כיוון שאמרתי שהקושייה הזאת היא קושייה מצוינת, על בסיס זה דחיתי את הנצרות. עכשיו, מה יש לך להקשות על זה? בבקשה.
אני אומר שבסיס הגישה הזאת, ככל שיש לי פחות כללים, נכון, אני יכול לקבל יותר אנשים. אז יש היגיון וכן, גם אנחנו רואים גם מקרים שגם חז"ל, רואים שמה שהציבור לא מקבל, לא אוכל על הציבור. יש מידה לנושא.
ברור. אבל אתה צודק שיש גם עניין כזה לא להקשות. יש. יש דבר כזה לא להקשות. השאלה אם כל הכללים האלה של כל המצוות, בסופו של דבר זה לתועלת לעם ישראל או לנזק לעם ישראל. הטענה של הנוצרים זה שאומנם זה נכון שהקדוש ברוך הוא זה שנתן לנו את המצוות, אבל הוא עשה את זה כדי לדפוק אותנו. זה פחות או יותר מה שהם טוענים. והשאלה אם הטענה הזאת היא בכלל סבירה. עכשיו, לא אמרנו שאין קושיה. הקושיה של הנצרות היא קושיה. גם כן. מה אנחנו נענה על זה? על זה יש פרק שלם במערב שעונה לשאלה הזאת. למדנו את הפרק הזה, וגם בדרך חיים למערד, על המשנה האחרונה של רבי חנניה בן הקשיא אומר, אל תגידו קדיש, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל תורה בעולם תורה ומצוות וכו'. גם שם המערד מרחיב מאוד בדבר הזה. וגם בספר נצח ישראל, המערד מביא את הקושיה הזאת ועונה עליה. אם כן, שלושה מקומות, ואולי יש עוד מקום רביעי שאני לא זוכר, כעת המערד מתייחס לשאלה הזאת. אז למה לא הבאת את התשובה של המערד? כי כבר למדנו את זה. כן, בבקשה. למה זה סוד לומר נעשה ונשמע? לא, כי זה לא הגיוני. אדם קודם כל שומע, ואחרי זה עושה. אתה שואל, הרי יש גילוי נבואי, אז ברור שיגידו נעשה ונשמע. עד כאן קושייתך. אתה רוצה תשובה? אתה רוצה תשובה לשאלה הזאת או לא? כן, התשובה היא שזה עצמו העניין. כלומר, מה זה נעשה ונשמע? זה הגילוי. אנחנו נראה את זה בהמשך, בסדר? אז בשביל זה אנחנו נתאמר. כן.
למה לא הילדים קיבלו גם את הכתרים והאנשים?
למה הילדים והאנשים לא קיבלו? קיבלו.
מה קיבלו?
קיבלו. קיבלו דרך הגברים. כלומר, כשהאיש קיבל את הכתרים שלו, זה לא היה רק בשבילו. זה בשביל כל משפחתו.
זה כל יישוב ביתו.
בדיוק, כמו נר יישוב ביתו. טוב, כתר יישוב ביתו. פירוש דבר זה. אני עכשיו קורא במערב. כי המעשה הוא שעושה מה שגוזר עליו השם יתברך שיעשה. ודבר שהוא מצד השם יתברך, הוא קודם מן השמיעה אשר הוא השכל שהוא מצד המקבל. ולכן המלאכים מקדימים נעשה לנשמע. כלומר, נעשה זה לעשות מה שהשם גזר. מה שהשם גזר הוא יותר יסודי ממה שאני מבין. לכן יש הכרח להקדים נעשה לנשמע. הרב יכול לבאר בבקשה מהות הכתרים שנקשרו לישראל ואיך משה לוקח את כולם? בוודאי שאני אעשה את זה בלי נדר. המהר"ל יעשה את זה בשבילנו בעצם. הרי זה דרכו של המהר"ל שהוא מביא את הסוגיה בשלמותה ואז הוא מנתח אותה שורה שורה. אז כעת אנחנו עוד לא הגענו לשורה המדברת על הכתרים, אבל המהר"ל, בעזרת השם, גם יגיע אליה. אז אין צורך שנקעת אקדים את דברי המהר"ל. אנחנו פשוט נחכה בסבלנות עד שנגיע אל דברה. הלאה. אז המעשה זה מה שהשם מצווה. נשמע, זה מה שאני מבין. מה קדם למה? מה שהשם ציווה או מה שאני מבין? מה שהשם ציווה קדם, ולכן מקדימים נעשה. דבר הגיוני. אגב, יש פה רמז דק בדברי המהר"ל כנגד דעתו של הרמב״ם. לפי הרמב״ם, מה הצלם אלוהים שבאדם? שכלו. כלומר, אצל הרמב״ם יש זהות, יש חפיפה בין מה שהשם גוזר לבין מה שאני משכיל. אומר המהר"ל, אם ככה, אז למה נעשה קודם לנשמע? מנגינה יפה. רק תגיד לו שאני באמצע שיעור, אני לא יכול לענות. טוב. וכן, אז זה מה שעושים המלאכים. וכן ישראל, מפני כי גזירת השם יתברך על ישראל לעשות מצוותיו, וישראל נבראו על דבר זה, כלומר לשם דבר זה, לעשות גזירת השם יתברך אשר הוא גוזר עליהם, כמו המלאכים שהם נבראו לעשות שליחות בוראם, ולפיכך מקדימים נעשה לנשמע דבר שהוא מצד העילה. כלל הדבר, מה שהוא מחויב ומוכרח, הוא קודם לדבר שאינו מחויב ומוכרח. כלומר, מה שמחויב זה המצווה, מה שלא הכרחי זה השכל שלי. אני יכול גם לא להבין. ולכן קודם העשייה, לפי שהעשייה היא גזרה מן העילה מוכרחת. ואילו השמיעה, שהיא מצד המקבל, היא אפשרית. כלומר, אפשרית ולא מוכרחת. זה מושגים של הפילוסופיה. כן, בפילוסופיה הקדומה היו מחלקים כל דבר לשלושה דברים, לשלוש אפשרויות. או מחויב, או אפשרי, או נמנע. ברור? מחויב זה דבר שחייב להיות, אפשרי זה דבר שיכול שיהיה, אבל גם יכול להיות גם שלא יהיה, והנמנע זה דבר בלתי אפשרי. אז אומר כאן המהר"ל, יש לנו פה שתי מדרגות, המוכרח והאפשרי. המוכרח זה המצווה, האפשרי זה ההבנה. ולכן מקדימים המלאכים נעשה לנשמע, וכן ישראל, גזירת השם יתברך, עליהן מוכרחת. ולכך מקדימים נעשה לנשמע, ויש לך להבין דבר זה. כן. לא, נשמע הכוונה להבין. להבין. מי אמר שלא צריך להבין? אם לא צריך להבין, היו כתרים רק כנגד נעשה, ולא היו כתרים כנגד נשמע. נכון? הרי יש בספר הזוהר דבר מאוד מעניין על ההבדל בין עבודת עבד לעבודת בן. אומר הזוהר, יש כאלה שעובדים את השם עבודת עבד. מה זה עבד? רובוט, מכונה. השם אמר, אתה עושה. להבין, לא רוצה להבין. ואפילו סוברים שיש מעלה בלא להבין. אומר הזוהר, זה עבודה בלתי רצויה. זה נקרא עבודת עבד. אמנם אתה חייב לעשות, אבל אתה בעצם במדרגה נמוכה, עבד. יש מדרגה למעלה מזה, מדרגת בן. בן מלשון בינה, להבין. ואומר הזוהר, מה שהעבד עושה לרבו, הבן עושה לאביו. אז מה ההבדל בין הבן לבין העבד? שהבן רשאי לפשפש בגנזי אביו. מה זה גנזי אביו? כלומר, בכוונה של אביו. כלומר, כשאומרים לעבד, עשה כך וכך, לא רק שלא מבקשים ממנו להבין, ייתכן גם שהבנתו תפריע. מבקשים ממנו, אל תבין, תעשה. אל תדבר, תעשה. עכשיו, יש לעומת זה אצל הבן, שלא רק שמצפים ממנו, תודה רבה, לעשות, גם מצפים ממנו שיבין. ויש עדיפות לבן המבין לבן שאינו מבין. אם כן, עבודת בן שבה יש הבנה של טעמי המצווה, היא רצויה לפני השם, שלא כעבודת העבד, שאיננה כוללת את הבנת הטעם. כן.
משה
אז
היה צריך לא
להתקרות לעבד השם. מכאן באה הקושיה המתבקשת. תודה רבה שמיד הבאת לי את הקושיה שציפיתי שישאלו. כן, אני ציפיתי שישאלו. האמת היא שלא הייתי בטוח, אני התכוונתי לשאול בעצמי, אבל אתה עשית לי את הטובה הזאת. יש לי מישהו תישהו? סליחה. יש אם כן להקשות. אם כך, מדוע גדולי הצדיקים, משה רבנו ועוד אחרים, נקראים בשם עבד השם?
כי הוא בחר
בהם. לכאורה אמרנו שהעבד זה לא טוב.
כן, אבל שוב, כשהקדוש ברוך הוא בוחר במישהו, אז אותו בן אדם, אותו אישות, לא דרך עצמו, הבנה וכו', הגיע לאן שהוא הגיע.
אבל מה המעלה פה? עבדי משה. כן? מצאנו בהרבה מקומות שיש כמה גדולי ישראל שנקראו בשם עבד השם, לא רק משה. תשובה, יש שלוש מדרגות, מדרגת עבד ומדרגת בן, ולמעלה מזה מדרגה שלישית, עבד השם. מה ההבדל בין עבד לעבד השם? העבד איננו עבד השם, הוא עבד למעשים, הוא עבד השולחן ערוך, אבל הוא לא עבד לשם. מה שאין כן, עבד השם זה אדם שכבר עבר את מדרגת בן, הוא כבר הבין, הוא כבר יודע את טעמי התורה, וזה כל כך מזדהה אצלו עם הבנתו, הוא כל כך אוהב, שמרוב אהבה הוא מתנהג כדרכם של אוהבים, שמוכנים להתבטל לפני הנאהב. אני כל כך אוהב אותך, שאני רוצה להיות העבד שלך. ולמה אני כל כך אוהב אותך? כי אני כל כך מבין אותך. כך שמדרגת עבד השם היא מדרגה שלישית.
האם זה דרגת המלאכים?
האם זה מדרגת המלאכים? לכאורה כן. זו מדרגת המלאכים. זה המשמעות של עבד השם. למלאכים אין בחירה. זו מחלוקת האמת. רבנו שמואל בן חופני גאון אומר שלמלאכים יש בחירה. כן. אבל זה לא משנה. כן, אתה?
ההבדל בין עבד השם לבין זה רק כאילו עניין של אהבה, כי אהבה כאילו שניהם מבינים. יש יותר הבנה בעבד השם,
או זה? עבד השם הוא אחרי ההבנה. הוא אחרי ההבנה, הוא למעלה מזה. כמו שדוד המלך אמר, ואני תמים עמך, בהמות הייתי עמך. אני מתנהג כבהמה. כלומר, רוצה להיות כבהמה. כן. אי אפשר להגיע להיות עבד השם בלי הבנה. נכון, הכרחי. שאם לא כן האדם הוא רק רובוט. וכי הקדוש ברוך הוא רוצה רובוטים? יכול היה לברוא רובוטים. מה זאת אומרת אנחנו נשמות מפוצלות? כל משפחה למשל היא נשמה אחת? מה שבדורות קודמים מחזיק אדם אחד, בדורנו צריכים כמה כדי להכיל? זה לאו דווקא שהנשמה מתפצלת על אותה המשפחה. אבל אנחנו חלקיקי נשמות, אתה צודק. כלומר, לפעמים, כלומר, כשהיה 60 ריבו בימי קדם, כל אחד היה משימה נשמתית אחת ברורה. ולכן הדמויות התנ"כיות הן דמויות הרבה יותר אחידות, הרבה יותר שלמות. כשמישהו הוא משהו, אז הוא משהו עד הסוף. בימינו אנחנו מורכבים, מסובכים. למה? כי יש לנו קצת שורש נשמה מזה, קצת מפה, קצת משם, קצת גדלות, קצת שפלות. הכל מעורבב, סלט. אז ודאי יש לזה תועלת, שבסוף מגיעים לאחדות המידות. אבל בגלל זה הדור שלנו הוא דור של אנשים מסובכים.
מורכבים.
כן, בגלל שמורכבים אז הם מסובכים. כן, נאחז בסבך. אתרוג המורכב מה הוא?
הוא פחות
מהודר. זה לא שהוא פחות מהודר, הוא לא מהודר בכלל. כי הוא לא אתרוג. כן, כמו שאמר פעם איזה מוכר אתרוגים, ידיד שלי. אמר לו, תשמע, הוא התלבט בין שני אתרוגים. אמר לו, תשמע, זה פחות, זה יותר, איך הוא אמר לו? זה יותר מהודר, אבל זה יותר קשר. כן. האם בני אדם שהגיעו למדרגת עבד השם הופכים אחר כך למלאכים? זה מסלול אופציונלי. אפשר. לא הכרחי, אבל זה גם קורה. טוב, כן? מה רצה להגיד משהו?
אני מאוד חושב, אני חושב את זה של נשמות, שמשמע שאתה אחת פעם, גם פוצץ על מספר אנשים.
אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת. כי פשוט לא הנושא של השיעור. אתה רוצה? אני יכול לדבר 10 דקות על זה שאני לא רוצה לענות. טוב, כן.
אלה כביכול, אלה שהם במדרגה של רובוטים. ולא רוצים להבין. יש כאלה שיש להם את התירוץ, שאומרים לך, תמים תהיה עם השם אלוקיך. מה אתה אומר?
אתה אומר, אלה שלא רוצים להבין, הם מתרצים, תמים תהיה עם השם אלוהיך. לא הצלחתי להבין מה הקשר. הפסוק תמים תהיה עם השם אלוהיך, הכוונה שלא לנסות את השם. נכון? ככה כתבו הפוסקים. שלא להעמיד את הקדוש ברוך הוא בניסיון. זה נקרא תמימתי עם השם אלוהיך.
יכול ללכת לעשות מה שצריך, ואת תתחיל עכשיו לחקור פה ותחקור.
אבל זה לא המשמעות של הפסוק. לפחות לא לפי הפוסקים. כלומר, מי שמאמין בתורה, מי שמאמין בתורה, צריך גם להאמין בתורה שבעל פה, ולפרש את הפסוקים לא לפי דעתו הרפורמית האישית, כי אם לפי חז"ל. וחז"ל לא פרשו, תמימתי עם השם אלוהיך, הכוונה אל תנסה להבין. ולכן אם הוא מאמין בתורה, אז הוא צריך לעשות מה שחז"ל אמרו. בסדר? ולא לגדף כלפי גדולי ישראל שנתנו טעמים למצוות בכל הדורות. ובכלל זה, ראש לכולם, רבנו הארי ז"ל, קדוש השם, שכתב ספר שלם, שער טעמי המצוות. נכון?
מה התירוץ של הפסוק?
מה המשמעות של תמים תהיה עם השם אלוהיך? שלא לנסות את השם, לא להעמיד אותו בניסיון. להגיד, אם יש אלוהים, אז עכשיו שהעץ הזה ייפול. אם תוך 5 דקות העץ לא נופל, אין אלוהים. זה מה תהיה, תמים תהיה. אז כשנאמר, הובחנו נינה בזאת, לגבי מעשרות, כתוב מפורש, הובחנו נינה בזאת. זה הנביא אמר לנסות, בסדר, משהו אחר.
אם ישראל היה מקדים את המשמע למעשה, בעצם היה מבחן של עם ישראל, כי הרעה משמע שזה מוכרח.
כן, כלומר, לא ייתכן שישראל לא יקדימו נעשה לנשמע, זה הכוון.
ואם הם מקדימים לנשמע?
זה לא היה קורה. זה כמו שתשאל, אם לסבתא היו גלגלים. זה... אין.
אבל הם בחרו
בזה, לא? לא, הם לא בחרו. לא, זה הטבע הקולקט אבל זה שבאמרו נעשה ונשמע, זה הצפוי מהם. לא ייתכן שיגידו אחר. לכן אין לנו כל כך הרבה זכויות בדבר הזה. זה פשוט ככה התפלק לנו. טוב, כן. מה?
אם זה הערכה, תמיד תהיה
שאסור
לנסות.
כן.
אז איך
נביא בא ומתיר? איך הנביא התיר מה שהתורה אסרה. נכון? אבל זה לא הוראת שעה. הובחנו נינה בזאת... זה לא הוראת שעה, זה הוראה לכל הדורות שאפשר לנסות את השם במעשרות. אלא מוכרחים לומר שהנביא גילה שהכוונה של הפסוק לא כללה את המעשרות. כן.
נבוא עליי ואני פורע.
רגע. בסדר, אז יש לכם קושיות על ההלכה של תמים תהיה. בסדר, אבל זה, כל הקושיות שלכם הן הוכחה למה שאני אומר, שכוונת הפסוק איננה לומר שלא לחפש טעמים למצוות. אומר הרמב״ם בספר מורה הנבוכים, כשאדם עושה דבר בלי טעם, כל העולם חושב אותו לטיפש. אבל הטיפשים חושבים שזה טוב שהקדוש ברוך הוא עושה דברים ללא טעם. כן? כן, בבקשה.
לא הבנתי זה, יש על עבר הזה.
כן.
למה זה נותן לשם עבר הזה? האם אין שם אחר כאילו, בדרך כלל זה בני אדם, עבר הזה לא בכלל לאדם אדם חופשי, זה קשור, זה בדיוק הזה.
אתה צודק, כלומר להיות עבד זה נקרא לא להיות אדם חופשי והקדוש ברוך הוא לא רוצה עבדים הוא רוצה חופשים העבד שלי זה ביטוי של אהבה ברור? זה לא עבדות עבדי הם, לא עבדים בבקשה כן את המהות של המשרה בדיוק. יש התאמה מראש לתורה באומה הישראלית. טוב, ועוד יש לך לדעת. טוב, עד עכשיו זה היה דבר פשוט, כן? כמו שהאלוהי, כיוון שהוא הכרחי, קודם לאנושי מאחר והוא רק אפשרי. עד כאן הפירוש הראשון. עכשיו אנחנו נעמיק יותר. ועוד יש לך לדעת. כי מה שהיו מקדימים ישראל נעשה לנשמע, דבר זה בוודאי, כי אצל האדם, מן הידיעה שיודע שדבר זה טוב לו לעשות, נמשך המעשה. ואם לא היה יודע שטוב לו לעשות, אינו עושה. כלומר, מדוע אני עושה מעשה? כי אני יודע שהמעשה הזה הוא טוב. מדוע אני לא עושה אותו? כי אני יודע שהוא לא טוב. ולא כן ישראל, במה שהם עובדים השם יתברך, עיקר עצם שלהם, מה שנבראים עליו הוא לעבוד השם יתברך במעשה. והידיעה בפעולה זאת נמשך אחר המעשה. אבל אצל כל האדם, המעשה נמשך אחר הידיעה, מפני שמן הידיעה בא המעשה. ואם לא ידע, אין כאן פעולה. ולפיכך צריך להקדים השמיעה אל הידיעה. ואצל ישראל שהם נבראים לעבוד את בוראם, הרי בבריאתם הוא המעשה, והידיעה לפועל הזה, זה הוא המעשה, והידיעה לפועל הזה, נמשך אחר המעשה שיש לו לעשות. כלומר, אם המצווה הייתה דבר אופציונלי, כלומר, אפשר שנקיים מצווה, אפשר שלא נקיים מצווה. כלומר, המצווה היא מעלה אפשרית, אך לא מהותית. אז בהחלט היה מקום לידיעה לפני המעשה. אבל מאחר והמצווה היא הביטוי לעצמיות שלנו, לכן לא שייך פה לומר שהידיעה תקדם. כי הידיעה תאמר שבעצם זה יכול היה להיות רע. כלומר, אולי זה רע. אולי זה טוב. ביררתי, זה טוב, אז אני עושה. זה סימן שזה לא מהותית שייך אליך. מובן? מה שאין כן המצווה, שהיא המהות שלנו. לכן יוצא לפי זה, שמי שחוטא, הוא משעבד את עצמו. ומי שמקיים את המצווה, משחרר את עצמו. זה המקור את עצמו. זה המקור לביטוי של הרב קוק באורות התשובה, העבדות החטאית. יש עבדות בחטא. כי החטא מוציא אותי ממה שאני. כשאני מקיים את המצווה, אני משוחרר. אני משחרר את כל החסימות שיש בקרבי. לא? זה כמו שיאמרו לאדם, תקשור את היד. אז עם הזמן, היד תתנוון. כי הקשירה הזאת מונעת מן היד את חופשה. מה שאין כן, אם אני משחרר את היד לעשות כל מיני דברים, היד פועלת, אז היא משוחררת. דווקא כשהיא עושה. מובן? כמו כן גם, כל הנפש הישראלית, כשהיא מקיימת את הריאת מצוותיה, היא יוצאת אל הפועל בצורה משוחררת, חירותית. לכן אמרו, עבד השם, מי אמר את זה בעצם רבי יהודה הלוי? עבד השם הוא לבדו חופשי. מה מתבקש מזה? אם אתה רוצה להיות עבד השם, אתה צריך להיות קודם כל חופשי. אדם שאיננו חופשי, איננו יכול גם להיות עבד השם באמת. כן. רצה להגיד משהו? מישהו רצה פה להגיד?
כן, עכשיו דיבור ומעשה.
מה?
מחשבה, דיבור ומעשה.
יפה, אמרת מה שרצית לומר. יש לך גם שאלה, בסדר.
אז תמיד דרך כמו שיש מחשבה, אחרי זה דיבור, ואז יש מעשה, וכל דווקא יש מעלה.
למדנו שיש בהתחלה מחשבה, אחרי זה דיבור. כן, זה הטבע של האדם, שאדם קודם כל חושב, אחרי זה אומר, אחרי זה עושה. כן, אלא אם כן מדובר בביטוי העצמיות שלו. אם זה מדובר בביטוי העצמיות שלו, אז המעשה קודם. למשל, אני עושה כל מיני מעשים לפני שאני מדבר. כשהייתי תינוק, עשיתי כל מיני מעשים, למרות שעוד לא דיברתי ואפילו לא השכלתי. כן? כי המעשים האלה שעשיתי בתור תינוק, הם היו ביטוי לעצמיות שלי כאדם.
אבל דווקא את התינוק אין משהו בתור בחירה, אבל משהו אינסטינקטיבי. פה הכוונה היא לעשייה, שזו עשייה גבוהה.
כן, אז אצל התינוק זה עשייה אינסטינקטיבית, מצד נפשו הגופנית. ופה זה עשייה אינסטינקטיבית, מצד נשמתנו, העליונה. לפי דברי המהר"ל, העשייה אכן לפני השמיעה, שהרי היא קודמת לה, ולא כמו אצל הגויים. אני בהחלט מקבל. רק אני אומר שגם המהר"ל יודע שכתוב כל אשר דיבר השם, ושמענו, נעשה ונשמע. כלומר, המהר"ל אומר, זה שהעשייה קודמת לשמיעה, זה לא אומר שלא הייתה שמיעה לפני העשייה. השאלה איך יכול להיות שיש שמיעה אחרי העשייה. אז השמיעה שבאה אחרי העשייה באה לבטא את זה שהעשייה היא מהותית והשמיעה אפשרית, כפי שהוא אמר. אם זה טבע, השואל קורא לעצמו צדיק, לא רע. Okay. כל הכבוד, באמת, שהגעת להבנת עצמך עד הסוף. אם זה טבעו של היהודי לחיות לפי נעשה ונשמע, אז איך הוא חוטא? שאלה זו שאל המהר"ל בפרק א'.
לא השאלה של צדיק.
אתם זוכרים? הבנתם את השאלה שלו? אם המהות שלי זה לקיים מצוות, אז איך אני לפעמים לא מקיים? איך אני חוטא? קודם כל את השאלה. כן? איך יכול להיות שאני אבחר? נכון שיש לי בחירה חופשית, אבל איך זה שאני בוחר לעשות רע? יכול להיות שיש לי בחירה חופשית, אבל אני תמיד אבחר לעשות רק טוב. כי הרי המהות שלי זה לעשות את הטוב. אז איך יכול להיות שיש יהודים, לא אני החבר שלי, שעושים חטאים? עד כאן, רציתי לברר שהשאלה ברורה, קודם כל. בסדר, השאלה ברורה? עכשיו, אני מציין שהשאלה הזאת נשאלה על ידי המהר"ל. כבר בפרק א', כך שאנחנו פטורים, גם אני וגם אתה וגם כל היושבים כאן, לנסות לתת תשובה. אנחנו פשוט נסתפק מתשובתו הסלולה והבהירה כל כך של המהר"ל. כן? מה היא הייתה? פשוט. אז אני מציע לרגע אחד שניסוג אחור לעמוד, לעמוד ח'. רגע, כן, בעמוד ח' בעמודה השמאלית בדיבור המתחיל ואם. ואם תשאל ותאמר, אם כן הרי כל הפעולות המיוחדות לכל אחד ואחד מהנבראים, הפעולות מתחייבות ממנו מעצמו ואינו משנה פעולותיו. למשל האש היא לא בוחרת לשרוף, היא שורפת. המים לא בוחרים להרטיב, הם מרטיבים. ולמה לא נמצאו גם כן הפעולות האלוהיות, הם המצוות, מן האדם, מעצמו? דבר זה אין שאלה. זה בכלל לא שאלה. כי אם ראוי שיהיו אלו הפעולות באות מן האדם, הלא, יצר הרע שברא באדם, הוא מביאו אל הפעולות הרעות שבאות ממנו מצד יצר הרע שבו. כלומר, יש באדם שני כוחות. יש הכוח הנשמתי, הדוחף אותו לקיים את המצוות, כלומר, להתאים את עצמו אל עצמו, להיות בן חורין, ויש כוח נוסף, הלא הוא היצר הרע, שהוא המחטיא את האדם. ואז יוצא שיש לי בחירה בין שני צדדים של הזהות שלי. זה נשמע פשוט, נכון? זה בכלל לא פשוט. כי מה שאומר המהר"ל כאן הוא מנוגד להרבה מאוד שיטות המקובלות היום בעולם. יש מספר שיטות. יש שיטה, למשל, של הפילוסוף הצרפתי, ז'אן-ז'אק רוסו. שמעתם על רוסו? אבי האמנה החברתית. הוא אומר שהאדם הוא ביסודו טוב. כלומר, אם תשאל את רוסו כמה יצרים יש לאדם, יגיד, יש לו רק יצר אחד, היצר הטוב. אז מאיפה בהרה באדם? מהתרבות. כלומר, החברה, הציוויליזציה, היא זו שהכניסה מבחוץ את הרע בתוך האדם. כלומר, אם תיקח את האדם, תשים אותו בג'ונגל, אומר רוסו, הוא יהיה טוב. זה הטענה של רוסו. אגב, הם היו משוכנעים בזה, הצרפתים באותם הימים, אז גילו את האינדיאנים בקנדה, השבט האירוקווה, והם אמרו, הם מן הסתם אנשים טובים, היו משוכנעים, הייתה איזה מין אגדה, איזה מין מיתוס כזה, שהאינדיאנים הערומים האלה בתוך השלג בקנדה, הם אנשים טובים וישרים, ורק ברגע שהתרבות הצרפתית הגיעה אליהם, הם יהפכו להיות רעים. זה אגב, יש בזה משהו. זה הטענה אחת. יש טענה הפוכה, שאומרת שהאדם הוא ביסודו רע. האדם הוא ביסודו חיה, תחרותית, זאב. אדם זאב לרעהו. זאת הנחת היסוד של הפסיכואנליזה, של פרויד. יש טענה שלישית, שאומרת האדם איננו לא טוב ולא רע. הוא לוח חלק. מה שתכניס בו, זה מה שיהיה. קוראים לזה ביהביוריזם. כלומר, פסיכולוגיה התנהגותית. והיהדות, אתם רואים שזה מתחיל להיות דת מיעוט, אומרת שיש באדם שני יצרים, יצר הטוב ויצר הרע. כי אנחנו כל כך מורגלים למושגים האלה, שאנחנו לא מבינים את החידוש שיש בהם. לומר שיש באדם שתי נטיות של אישיות. נטייה אחת שבאה מן העליונים, מהניצוץ החירותי האלוהי שבקרבו. יחד עם זה, יש מפגש עם אפשר לומר, השליטה של הטבע, וזה היצר הרע. ברור?
מה קורה מתוך שתי נטיות, מה המהות של האדם עצמו?
אז איפה האדם? אתה שואל ככה, יפה מאוד. אם יש פה שני יצורים, אז אולי זה פיצול אישיות בכלל. אולי יש פה שני אנשים, אחד טוב, אחד רע. אחד עם כלשון, והשני עם כנפיים. נכון? אז זה עם הכלשון, אתה יכול להוסיף לו זנב, קרניים, כן? ונוצות. כל מיני כאלה, וזה עם הכנפיים, אתה יכול להוסיף לו גם הילה וסמלבלה לבנה חמודה כזאת, נכון? שלא לדבר, כמעט מוצץ גם, כן? אז התשובה, היא שמעבר לשני אלה יש גם האדם עצמו, שמה שנקרא אצל חכמי הקבלה החיה. כן, הרי יש לך נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. מצד הנפש והרוח משם בא היצר הרע, מצד הנשמה בא היצר הטוב, ומצד החיה זה שורש האדם שמשתמש גם בזה וגם בזה. נשאלת השאלה, מה האידאל של האדם? האם ללכת רק אחרי היצר הטוב, רק אחרי היצר הרע, להתפשר ביניהם? מה יעשה האדם? הרי זה נורא לחיות ככה, נכון? כל החיים מאבק, יצר טוב, יצר רע, יצר טוב, יצר רע. זה משהו נורא. כן? אלא אם כן נאמר שאפשר לעשות אולי ברית בין היצר הטוב לבין היצר הרע. האופציה הנוצרית היא להרוג את היצר הרע. יש לך סוס פרע, תהרוג אותו. היהדות אומרת לא, יש לך סוס פרע, תתיידד איתו. תשתמש בכוחות של הטבע לטובה. כלומר, המטרה היא להגיע לאדם מאוחד. בסדר? האם ניתן לו, לכן החזל אמרו, וייצר השם אלוהים על האדם, וייצר השם אלוהים את האדם, וייצר כתוב בשני יהודים. ללמד אותך שיש לו שני יצרים, יצר טוב ויצר הרע. אומר הרב קוק בעניה, מכאן שהיצר הטוב והיצר הרע הם חלק מהמבנה של נפש האדם. ולכן אתה לא יכול לפתור את שאלת מהות האדם על ידי ביטול אחד מהצדדים. אלא מוכרחים להשתמש ביצר הרע. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבביך, חז"ל אמרו, בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. צריך לעבוד את השם עם היצר הרע, צריך לעבוד את השם עם היצר הטוב. האם ניתן לומר שהשמיעה שלפני העשייה הינה שמיעה פשוטה של דבר השם? משנה, אתן לך דוגמה איך עובדים את השם ביצר הרע. חייב האוכל של שבת להיות טעים? איך אתה יודע שהוא טעים? אם אין לך חוש בכלל לטעמים, אין לך התעוררות חושית אל הטעם, אתה לא יודע להבחין אם זה מתוק או מלוח, אם יש חרדל או אין חרדל, אז איך אתה יכול בכלל לעבוד את השם ביצר הרע הזה? מה? יצר הרע זה לא דבר רע. יצר הרע פירושו אהבת העולם הזה. זה הכל. יצר הרע זה מה שגורם לנו לאהוב את העולם הזה. אז זה דבר רע? זה לא רע. אז למה קוראים לו בשם הכל כך לא יפה הזה? כן, הוא ממש נעלב היצר הרע. כל הזמן אתם קוראים לי יצר הרע, אני בזכותי אתם קיימים בכלל. כי הרי אם בלי היצר הרע הנשמה הייתה אף עלה אל העליונים, היינו עוזבים את העולם הזה. אז עד רבה צריך ללטף את היצר הרע. להגיד לו תואר בה לנשק אותו, נכון? כמו שהגמרא אומרת, שטן לשם שמיים מתכוון. כשרבה אמר את זה, המורה, רבה, שאמר, שטן לשם שמיים מתכוון, הגמרא אומרת, בא השטן ונשק את רגליו. של רבה. כן? אחר כך היה ריח כזה שרוף בתוך הבית. אז לא, התשובה היא, מתי יצר הרע הוא רע? כשהוא המוביל. כשהוא המוביל, הוא המוליך. יש לי סוסים. אתה אומר, אני לא רוצה להנהיג את העגלה, שהסוסים ייקחו אותי לאן שהם רוצים. אז זה רע. כלומר, יצר הרע הוא רע כשהוא לבדו. אבל אם אתה קוראת איתו ברית, איזה תועלת נפלאה תצמח ממנו. בסדר? לכן נאמר ואהבת לרעך, את הרע שלך, כמוך. כן. כן. אתה בא לשאול אותי על סוגיה אחרת לגמרי, ואני מסרב להתייחס. טוב. האם ניתן לומר שהשמיעה שלפני העשייה הינה השמיעה פשוטה של דבר השם, לעומת השמיעה שאחרי העשייה היא שמיעה בסוד הבנה? אכן, ממש כך, אני מקבל. אם הרב הסביר כבר את ארבע הדרגות, אפשר גם רמז לגבי מהי יחידה. כן, דיברנו על נפש, רוח ונשמה וחיה. אז השואל אומר, מה אם יחידה? נאמר את זה בקצר. היחידה זה ההאגנות של הזהות שלי בתוך האינסוף. קיבלת התשובה? קיבלת. הלאה. אז בואו, כן, בבקשה. כן, איתן. לאדם הראשון היה יצר הרע, אתה אומר, שהרי נאמר לו לאכול מכל הפירות. אבל לא נאמר לו להתאבות אל כל הפירות. הוא היה אוכל את כל הפירות מתוך אידיאל צרוף. בסדר? הוא אכל את הפירות כדי לקיים מצווה. לא בגלל אהבת העולם הזה שלו. כן.
אברהם אבינו שחט את היצר הרע שלו.
לא נכון. הגמרא לא אומרת את זה. היא אומרת על דוד המלך שהוא שחט היצרה שלו, ועל אברהם אבינו שכבר לא היה לו יצרה, לא שהוא נשחט. כן, זאת אומרת שאברהם אבינו כבר גמר את העבודה. אחרי שהוא גמר את העבודה, עובר לפאזות אחרות. אז למה אברהם אבינו נשאר בעולם הזה? זאת השאלה. הוא נשאר לא בשביל עצמו, אלא בשביל אחרים. כן, מה?
אני זוכר דוד המלך,
מה? מה זה שדוד המלך שחט את היצר הרע? שהוא הפריד את השורש מן הענפים. הרי מה זה לשחוט? אתה מבדיל בין הראש לבין הגוף. שמר על שורש הרע ולא על הענפים שלו. כן. נכון. נכון. זה חסר לו משהו. והיה חסר לו משהו. היה חסר לו משהו. התאווה. כן.
אבל
חיים בפוטנציאל, אנחנו יכולים להגיע לזה,
בין אם זה
עמך,
בין אם
זה צדיק,
בחיים פה בעולם הזה,
בפוטנציאל,
אפשר להגיע לזה, כשאתה
כבר בילדין בנו, כלומר שלא חסר לנו. לא, אנחנו לא יכולים לעשות דבר לחלוטין לשם מצווה בלבד. זה גם לא בטוח שזה טוב. יש דבר שבתורת המוסר פיתחו אותו הרבה, ומצד האמת הוא בעייתי. יש מושג בתנועת המוסר, קוראים לזה הנגיה. שמעת על המושג הזה? נגיה. נגיה זה בא מהעברית נגיעה. כן? אומרים שיש לאדם נגיעות במה שהוא עושה, והוא לא עושה באופן אמיתי לשמה. מתוך זה מגיעים לשיגעון. למשל, אני עכשיו מניח תפילין, זה בשביל שאני רוצה עולם הבא. טוב, אני אתגבר על עצמי, אני אניח תפילין לא על מנת לקבל עולם הבא. למה אני רוצה להניח תפילין לא על מנת לקבל עולם הבא? כי יש לי נגיעה אישית, כי אני רוצה להראות שאני צדיק, שמוכן לוותר על העולם הבא. לא, אז אם ככה אני לא אוותר על העולם הבא, אני אניח תפילין כדי לקבל חיי עולם הבא. אבל אני עשיתי את זה בעצם מצד האמת, אני משקר לעצמי, כי אני אמרתי שזה כדי להתגבר על זה שיש לי נגיעה, אבל מצד מי זה יש לי נגיעה עוד יותר גדולה, כי אני רוצה עולם הבא מצד האמת. אז איך יוצאים מזה? נכנסים למחלקה בסוף, פנימית. כן? משתגעים מדברים כאלה. מצד האמת, הנגיעה האישית היא דבר מבורך. הנגיעה האישית שיש לאדם, זה המנוע שמפעיל אותו בחיים. אדם לא צריך לבטל את הנגיעה האישית, הוא רק צריך להיות מודע לה. כלומר, מותר לך להיות עם נגיעה אישית. רק אל תספר לעצמך שאין לך. זה הכל. מה?
שגם היא לא מובילה, היא לא...
היא לא המובילה, היא לא המנהיגה, אבל היא קיימת. למשל, אני רוצה לעשות שבת, אני באמת רוצה שהאוכל יהיה טעים. נכון, אני אעשה שבת גם אם השבת לא, גם אם האוכל יישרף, וגם אם התחינה תהיה מלוכה מדי, אני אעשה את זה. כן? אבל לא בשביל זה, אבל זה אמיתי, מותר לי לאהוב את המאכלים של שבת. עד רבה, זה מה שיגרום שזה יעשה. בסדר? בבקשה.
הרב, אני בעצם צריך לרצות לשחוט גם את היצר שלי? שאגב, אני מבין, זה לא להרוג, זה שונה.
זה מדרגה של דוד המלך. כן.
הוא לא צריכים לשאוף
את זה? יש לנו שאיפות יותר גדולות משל דוד המלך. אנחנו רוצים להיות כמדרגה של המשיח, שאצלו כל המדרגות מאוחדות. זה המדרגה של ישי, שהיה אביו של דוד המלך, שאצלו לא הייתה שחיטה. מה? אצלו כל המדרגות התעלו. הכל היה לו, לכל היה מקום. כן, אבל זה הרחבה. אתה צודק, אבל זה בשביל שיעור אחר. כן, בבקשה. האם יש יתרון בלא לרצות את העולם הבא כשאני מקיים מצווה? זה מאוד מורכב. אני רק רוצה לספר לך סיפור, ובזה לסיים את השיעור. היה יהודי אחד, רבי זושה מהניפולי. שמעת על רבי זושה מהניפולי? כן, היה אחיו של רבי מלך מליזנסק, נכון? אז שניהם היו תלמידים של המגיד רב דוב בר ממזריץ'. אז רב זושה, פעם אחת באה אליו איזו אישה, אמרה לו, רבי תתפלל עליי שיהיה לי בן. אז הוא התחיל להתפלל, יהי רצון ששפרינצה בסגיטל תלד בן. ואז תוך כדי תפילה הוא שומע כל מן השמיים שאומר לו, זושה, זושה, אל תתפלל, כי אני לא רוצה שלאישה הזאת יהיה בן. מה עושה רב זושה? ממשיך להתפלל כמובן. ואז הוא שומע כל מן השמיים שאומר לו, זושה, אם תמשיך להתפלל יהיה לבן, אבל לך לא יהיה עולם הבא. אומר רב זושה, איזה יופי, סוף סוף אני אוכל לעבוד לשמה, כן, יהיה ליבוביצ'יאני פתאום. אז הוא ממשיך להתפלל, ואז הוא שומע קול מהשמיים שאומר לו, זושה, תיזהר, אם תמשיך להתפלל יהיה לבן, ואת העולם הבא שלך תקבל בכל זאת. מה עשה רב זושה? אני חושב שהוא ממשיך להתפלל. למה? כי הוא הבין שזה שהוא מוכן לוותר על העולם הבא, אולי זה היה הכרחי בתור מהלך מסוים בנפש, אבל באופן, כמסקנה זה חטא. כי זה לא יפה. הקדוש ברוך הוא נותן לך עולם הבא, ואתה אומר לו, אני לא רוצה. אז לשם שמיים תקבל את העולם הבא שלך. עד כאן להיום.